הפרק כולו בנוי על דברים שנתונים במחלוקת בין בית שמאי ובין בית הלל בנושאים שקשורים לברכות. המחלוקת הראשונה זה שבית שמאי אומרים שצריך לברך ברא מאור האש, ובית הלל אומרים בורא מאורי האש. ועל זה אומרת הגמרא שרב אומר שברא, כולם פליגא דברא משמע, כי פליגא בבורא. בית שמאי אומרים בורא, שזה דשון עתיד, בורא עתיד למברא, ולכן אנחנו, זה לא טוב לברך כך. בית המסווה בורא נע מדי ברא משמע. בורא זה גם עבר וגם הווה וגם עתיד. ועל זה שואל רב יוסף, יוצר הוא בורא חושך, משמע שהקדוש ברוך הוא בורא, רואים שזה מתייחס לעבר, יוצר רואים בורא רוח, בורא שמה מנותיהם. אלא אמר רב יוסף, בברא ובורא כולם פלגד לברא משמע, כי פליגה במאור ומאורי. בית שמאי סברי חד נאור העיקר, מחלוקת היא לא במילה ברא ובורא, זה לא הוויכוח, אלא עיקר הוויכוח זה על המילה מאור. של בית שמאי צריך להגיד מאור, כי חד נאור העיקר בנורה. בית שמאי סברי טובה נאור העיקר בנשמון אורות בתוך, ולכן צריך להגיד מאור האש. ומחזקים את זה בברייתא, תנא מיחי, אמור לבית ילה בית שמאי, הרבה מאורות יש באור. יסוד ברכת מורי האש. כידוע הגמרא אומרת שבמוצאי שבת הקדוש ברוך הוא נתן תבונה וחוכמה לאדם, והוא הקיש שני חרסים והוציא את האש. אנחנו מברכים בורא מורי האש על היצירה האנושית, על הטכנולוגיה בעצם, שניתנה לנו במתנה את היכולת הזאת לפתח הטכנולוגיה. ולכן יסוד ברכת מורי האש להורות שלא לבד הבריאה האורגנית, הטבעית, וכל יצורי בראשית הטבעיים מעשה ידי השם אמה, למנים תפקדם כפי שגזרה חוכמתו הנעלה, אלא גם כי אם גם כל הדברים המלאכותיים, שהם לכאורה מעשי אנוש ותחבולותיו, דברים שכל דור ודור מחדש בסתרי הטבע ומוליד דברים חדשים ותולדות חדשות, גם זה כולם מעשה השם אמה. גם היצירות הטכנולוגיות והגילויים המדעיים הם בעצם ממרומים. הקדוש ברוך הוא יצר את הטבע באופן כזה שראו להתחבר עם שכל האדם. יש התאמה בין השכל שלנו לבין יכולת לזהות בטבע את החוקים ואת החוכמה שנמצאת בטבע. פלא פלאים, דבר מדהים איך שהחוכמה שבאדם והחוכמה שבטבע לאט לאט נפגשות זו עם זו. האדם הוא אינו חלק אחד מחלקי המציאות, ובכוחו של האדם להשלים ולהוציא לפועל את השלמת המציאות הטבעית, כל דבר בזמנו הראוי. ולכן אנחנו מברכים על הדבר ראשון שהוציא האדם בחוכמתו, ובעצם ברכת מורה שאנחנו מברכים תודה על כל החידושים הטכנולוגיים וכל הגילויים המדעיים שמאז ועד היום ושיהיו עדיין. זה ברכה כללית, זה אב גדול לכל התחדשות, כל הדברים המלכותיים שהאדם ממציא בחוכמתו, יצירת האור והאש. ברוך חז"ל פרק מקום שנהגו שנתן הקדוש ברוך הוא מעין בינה של מעלה או דוגמה של מעלה, הקיש שני גוונים רעפים, יש בזה כל מיני גרצאות, הוציא אש מביניהם. אם כן, האור הוא יצירה מלאכותית מבינת האדם, אנו מודים מכירים שהיא מעשה השם, שהוא יצר את שכל האדם, על זאת התכונה. כל הדברים הפרטיים שבכל דור ודור יוצאים אל הפועל, אנו צריכים להכירם למעשה השם. כל גילוי מדעי שכל דור מצליח לגלות, זה הכל נעשה בהדרכה אלוקית. הרי אנחנו רואים שהאנושות מגלה את סתרי הטבע בתהליך מאוד איטי והדרגתי. זה לא שבבת אחת השכל האנושי התחיל לחקור, גילה את כל הסודות. זה תהליך מאוד מאוד ארוך ומתפתח. למה זה כך? זה בכוונה, זה כמו צמחי השדה, יוצאים כל אחד בזמנו. כן, צמח השכל האנושי המלאכותי. יש לו זמנו הקבוע. כל תהליך יש לו זמן. הקדוש ברוך הוא זה שמדריך ומחליט מתי השכל האנושי יצליח לגלות כל פעם עוד מרכיב ועוד נדבך. למשל, באגרות ראייה, הרב קוק עוסק בזה, הוא אומר שהסדר של הגילולים המדעיים הוא דבר מאוד חשוב שהוא יהיה בהדרכה אלוקית. כי הוא אומר שיש גילויים מדעיים שהיה צריך בשלות נפשית של האנושות כדי להיפגש איתם. הוא מביא דוגמה מהנושא של התנועה של כדור הארץ. המון שנים בני האדם חשבו שכדור הארץ הוא סטטי, הוא יציב. ומי שזז, הכוכבים והשמש, כולם זזים, אנחנו עומדים במקום. עד לפני 400-500 שנה ככה כולם חשבו. אז הוא אומר שזה היה מאוד חשוב, שזה נתן לאנושות תחושת יציבות פסיכולוגית. רק אחרי שהאנושות כבר קיבעה בנפש של התחושת יציבות, יכלה להיפתח לזה שכדור הארץ נע במהירות אדירה מסביב לשמש, ממש טס. אם מההתחלה האנושות הייתה מגלה את המידע הזה, אז זה היה מערער את תחושת היציבות האנושית. טוב, זה דוגמה לזה שגילוי מדעי הוא דורש בשלות נפשית וזמן מתאים. אז לכן גם כל הגילויים המדעיים לכל דור ודור הם בהדרכה בצורה מדורגת, הקדוש ברוך הוא מדריך אותם במלאות ימיו, שכבר ראויה המציאות להיות משתלמת על ידו בכללה, זה זמן שכבר יש בשלות להכיל את החידוש הזה, מזדמנות הסיבות ומתעורר האדם בשכלו ורצונו להוציא כל דבר בעיתו. זו מעין קדושת שבת שאנו מכירים בששת ימי המעשה. כאשר ביום השבת עומדים על היצירה הכללית, שלא נמצא אישת עם השיתוף שכל פרטי, עומדים אחר כך בהתחלת ימי המעשה, כן, שבת זה סיכום של כל השבוע, כל מה שנוצר בכל השבוע זה בעצם מעשה השם, וגם מוצאי שבת, שאנחנו הולכים לקראת הגילויים המעשיים שלנו, בתור כותרת לכל מה שנעשה, אנחנו אומרים שכל מעשינו פעלת לנו השם, הכל הקדוש ברוך הוא עומד מאחורי התמונה, עד שגם הדברים המלאכותיים, כמו מאורי האש, מעשי ידיו הם, אתה הכינות המאור ושמש. זה הכלל מוסכם שראוי לומר בברכות, לומר ברכות של יחס הבריאה בלשון עבר. ברכות זה הכי טוב להגיד בלשון עבר, כי זה מתייחס לבריאה. למרות שחידוש הבריאה מצד שפע הקיום הוא מתמיד. כן, יש שם שני גילויים של הקדוש ברוך הוא כלפינו. גילוי אחד שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וגילוי שלי שהקדוש ברוך הוא מקיים את המציאות. שני גילויים של הקדוש ברוך הוא. לעושה הורים גדולים כלם חסדו, שיוציאו מזה מסדרי התפילה, שהוא יתברך מחדש בטובו בכל יום תמיד נעשה בראשית. כך אנחנו אומרים בכל בוקר. כאמור, לעושה הורים גדולים כלם חסדו, אז אנחנו, מהפסוק הזה, מהאמור הזה, אנחנו אומרים כל יום בתפילה, שהוא מחדש בטובו בכל יום תמיד נעשה בראשית. אז יש שתי בחינות. הקדוש ברוך הוא כברא בעבר וכמקיים בהווה. למרות שיש שתי בחינות, החובה הראשית היא לבאר שאין שום חידוש וידיעה וחידוש רצון מפניו יתברך. יותר חשוב להדגיש שמבחינת הקדוש ברוך הוא לא מתחדש שום דבר. על כן גם כל הדברים היותר מחודשים שאצלנו בתור עתידים ואהובים הם בעצם בתור עבר לגבי החוכמה הקדומה של יוצא בראשית ברוך הוא. לכן יותר חשוב להדגיש את העבר, שהקדוש ברוך הוא בעצם ברא את הכל. וכל מה שאנחנו נראה לנו שיש פה חידושים וגילויים וקיום, הכל זה נגד עינינו, אבל מצד הקדוש ברוך הוא אין כל חדש תחת השמש. הדברים מאוד מאוד מתבארים ברמב״ם בשמונה פרקים, פרק שמיני, מביא שם דברי חז"ל, שגם אפילו ניסים שאנחנו רואים, בעצם הכל היה ידוע ומוכן מראש. ואת הקדוש ברוך הוא לא פתאום יש איזה הפתעות ומחדש רעיונות ויש לו איזה יצירתיות חדשה, אלא הכל נקבע מימים ימימה, והקדוש ברוך הוא מצידו הוא לא מתחדש. אנחנו חווים מתחדשויות. ולכן יותר חשוב בלשון להדגיש, הלשון היסודי, זה לברר את העבר בבירור. אומר רב יוסף, מתוך שהעבר וההווה הם ראויים להירשם יחד בציור אחד על ערך הבריאה, ביחס הבורא יתברך אלינו, מצד הכנתנו אל הציור המוסרי המשלימנו, מבינינו יחוסנו אל בורנו את בח שמו בכל רגע, לקבל חיים ואור מרצונו הטוב, עלינו להשכיל כי עובר ומתהווה על ידי התמדת שפע טובו. בעניין ההכשר המדעי שעלינו להשכיל שאין בערכו יתה לשום שינוי, הם כן כבר הכל בחוכמתו הקדומה בתור עבר, ולכן ראוי שתהיינה המילות המורות על סיפור הבריאה, מורות בתוארם כדמות הווה, ובבנתם גם עבר. לכאורה היה מקום לומר, בואו ננסה לכלול את שני היסודות באמונה ביחד, גם את העובדה שהקדוש ברוך הוא מצידו שום דבר לא מתחדש והוא ברא את הכל בחוכמתו הקדומה, ומצד שני אנחנו כן רוצים לתאר את החוויה שלנו הסובייקטיבית, שאנחנו כל הזמן מקבלים חיים וכל הזמן הקדוש ברוך הוא מהווה אלינו קיום חדש. אומרת הגמרא, בוא ננסה לכלול את שני הערכים יחדיו. אם אנחנו ניתן מילה, נבחר מילה שמצד אחד היא תתאר הווה, מצד שני היא תרמז שזה בעצם הכל כלול בעבר, אז אנחנו צריכים לאחד את שתי הבנות או שני יסודות הללו הרוחניים. ההווה יהיה לפי המובן הגלוי. יש צד הווה גלוי שבו אנחנו באמת חשים כל הזמן קיום מחודש מצד הקדוש ברוך הוא. וזה חשוב. הידיעה הזאת צריכה לתועלת מוסרית. הידיעה הזאת היא מאוד מאוד חשובה, לדעת שהקדוש ברוך הוא כל הזמן מקיים את העולם. זה דבר מאוד מוסרי. וצריך להשכבה שם בכל עת. כי זה שאתה יודע שכל הזמן הקדוש ברוך הוא מקיים את המציאות. זאת אומרת, זה מתאר השגחה ואכפתיות. וזה מתאר קשר וזיקה. אז זה דברים שהם חשובים. זה גם מטיל אחריות עלינו. הקדוש ברוך הוא מתייחס אלינו כל הזמן. הכל שווים לקבל את ההכשר המועיל הזה. זה טוב לכולם, גם בעל לב רחם וגם בעל לב קצר. ולכן תואר המילה יוצר ובורא זה הווה. אלא מה? שחוץ מזה גם יש הבנה פנימית. שמחורה הקלעים תדע לך שזה לא רק שהוא מקיים בהווה. אלא באמת הכל מצידו, הכל כנול בעבר. רק בתחושה שלנו יש לנו קליטה של הווה. והבנה פנימית מחוכמת הלשון מורה גם כן עבר. כי להשלמת השכל בשביל לברר את האמת המופשטת האובייקטיבית, זה נכון, ראוי להשכיל, שכוח העבר הוא העיקר והוא הכל נוצר כבר מצד חוכמתו העליונות, שאין בה לא שינוי ולא חידוש. ואף על פי שהידיעה של יחס ההווה יסוד מוסרי, למרות שזה מאוד חשוב להדגיש שהקדוש ברוך הוא מקיים אותנו בהווה, שזה יסוד מוסרי מאוד גדול, וזה מגביר את הרגש של אהבת השם ויראת השם. הנה, הקדוש ברוך הוא כל הזמן דואג לנו. בכל מקום, יסוד הידיעה של יחס העבר, זה שאנחנו זוכרים שהקדוש ברוך הוא מצידו אין שינוי ואין התחדשות, זה עיקר גדול בשורש האמונה. אז יש פה אם כן שני צדדים, צד מוסרי וצד פילוסופי. ברמה המוסרית, יותר חשוב להדגיש את ההווה. הקדוש ברוך הוא דואג לך כל הזמן, כל הזמן הוא דואג לך. אז זה מאוד מדגיש את המוסריות, תראה, אז תאהב אותו, תחזיר חזרה, תבין כמה הוא דואג לך. זה הצד המוסרי. ברמה הפילוסופית, עוד חשוב להדגיש שהקדוש ברוך הוא ברא את הכל מראש, והוא לא משתנה ולא מתחדש ולא עובר שינויים, וזה מעיקרי התורה. לכן הקפד הגדולה שיהיה בו מובן בורא דבר המשמע. זאת אומרת, צריך שהבורא יהיה גם ברא וגם גם הווה וגם עבר. גם אם אתה אומר ברא וגם אם אתה אומר בורא, זה, שניהם צריך לכלול את שתי המשמעויות, אומר רב יוסף. אתה חייב לכלול את שתי המשמעויות, להבליט את החוכמה הקדומה שמצידה הכל בתור עבר, גם כל הדברים שמתחדשים מחריצות האדם ותבונת כפיו. ולכן לא יפעל כל חידוש לסור מרצונו, מונח על פי חוכמתו הקדומה ברוך הוא. לכן תמיד תמיד יהיה יסוד גם של אמונה בעבר, שהקדוש ברוך הוא מצידו שום דבר לא מתחדש, כי יש רצון קבוע וחוכמה קבועה והעולם מונג על פי עקרונות והוא לא משתנה ככה כל הזמן, וזה יוצר כאילו העולם הוא, אנחנו משפיעים על הקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא הסבא שלו משתנה והעקרונות של העולם משתנים. זה מאוד מאוד חשוב ברמה פילוסופית להדגיש שהקדוש ברוך הוא ברא על פי עקרונות שהם קבועים לעד, והוא מצידו אני השם לא שיניתי, הקדוש ברוך הוא לא משתנה ולא מושפע משום דבר במציאות. כן. כן, נכון. מה מדגישים יותר? כולם לא פליגה שגם זה ברא וגם בורא. רק השאלה מה יותר חשוב להדגיש? האם להדגיש את ההווה, זה בית שמאי, את הרגש העכשווי, או את האמת הפילוסופית של, סליחה, הפוך. בית שמאי את האמת הפילוסופית שברא בעבר, ובית הלל את הרגש האהבה העכשווי. אבל כולם מסכימים שכל אחד רומז גם לשני. אז זה לא ויכוח, זה רק וריאציות של הדגשה, נכון. אבל מה המחלוקת באמת? מחלוקת באמת היא לגבי האש. האם האש היא אור אחד, זה שיטת בית שמאי, או שהאש היא כמה אורות, שיטת בית הלל. רואים שזה מאוד מעסיק אותם. לכאורה, אנחנו היינו, רואים מה זה משנה, האש, מעורם, האור, יש אש, ברוך השם. רואים שבית שמאי בית הלל, זה מאוד מעסיק אותם. האם האש היא אחת? או שיש בה הרבה גוונים. זה כל כך עקרוני שזה נפקמינה לברכות. ההקורה של טובת האור ובריאת האש היא בשניים. יש באש שני יסודות. גם אור וגם אש. כלומר, יש אור שמבחינת להאיר את החושך, ויש באש מימד של חום, אנרגיה, לחמם לעשות מלאכה. ערך שניהם רב מאוד בחיי אדם חומרים ומוסרים. אם ניקח לנו לעיקר בברכה את החום, וזה העיקר שמה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את האנרגיה. אז אין לציין נתיב ההתחלקות של צבעי האש, שזה מתייחס רק למראית העין. העין נהנית ממראות שונים, אבל מצד האנרגיה הכל זה חום, מקור חום אחד. בבית שמאי סביר עליו שראוי לציין את הטובה של כוח החום. למה? כי הוא היסוד התמידי בטובת אש, הוא כל הזמן נמצא חום. גם ביום כשאתה לא צריך אור, את האנרגיה של האש שאתה צריך, זה נוהג בין ביום ובין בלילה. ולכן חד הנורא יקה בנורא. אחד הוא כוח החום היוצא מכל חילופי צבעי האור. בית הלל סברי לי, זה ראוי לסמן ביותר את הטובה יותר רוחנית. נכון שחום הוא תמידי, אבל האור הוא מבטא משהו יותר רוחני. זה מאיר את חשכת הלילה, וזה סמל לזה שאדם יכול להאיר מצבים חשוכים, להשיב לאדם ססון ורגיעה, כשלבבו ורוחו סוער. וזה עושה אותו מוכשר להשתמש בירות עיניו, וזה משל הרחבת הדעת, על פי השקפת הבריאה שחוץ להרגשת עצמו, לצאת מהמוגבלות האישית שלך, אתה מסוגל לראות דברים בעולם, להרחיב את היריעה, להרחיב את הדעת, גם בחשכת הלילה. וזאת הטובה, טובת האור, היכולת שלנו לראות דברים, לשים לב ולהתפתח לעוד עניינים במציאות, ודאי מקבל את תכונה מיוחדת על פי חילוקי צבעי האור, שמטביעים חותם מיוחד כל אחד לפי עניינו. על פי הרכבת המציאו הכרת המוחשים כפי עניינם. אבל בסוף דבר מהצורה של האור, מהגוונים של האור, כך אנחנו קולטים את המציאות, לאור הגוונים של האור. זה משפיע על כל צורת הקליטה שלנו את המציאות. דמיין לעצמנו שהאור של האש היה חום. אז כל המציאות היה על הגוון חום מסוים בעינינו. אם האור של האש היה ורוד, היה לנו כל המציאות הייתה ורודה. אבל הקב"ה החליט שהגוון של האור יהיה לו גוון מסוים. זאת אומרת שאנחנו ניפגש עם המציאות בגוונים האלה דווקא. כמו שככה יותר נכון שניפגש עם המציאות. בוודאי, יש בכל צבע של האור יחס מיוחד לחושרות, יש בזה משמעות. שלא הייתה תורה שלמה כי ימצא כולם, או לברחל כולם, כדי לפרט את טובת הריאות של האור הנוסף של כוח הכללי של החום. עד כאן סברה ראשונה בתיאור מחלוקת בית שמאי בית הלל, האם מברכים על החום או שמברכים על האור. הרב רואה מאחורי זה עוד מחלוקת. יש בזה עוד מושג יותר פנימי. הסקירה הכללית של מעשה השם הגדול, המביא כל חכם לב לעמוד מתוכה על גדולתו שיוצר בראשית כל אחד לפי כוחו, יש בה שני ערכים כלליים. השקפה אחת ראשונה, שיסתכל אדם מעשה השם הרבים, וכל אשר תתווסף לו ידיעה בפרטים רבים ושונים, יגדל צעירו בהכרת אלוק הנורא עוד שכל אלה ידו עשה. כן? דרך ראשונה, תסתכל על הטבע, וככל שתראה בעולם יותר יצורים, ותסתכל על כל מיני בעלי חיים וצמחים וכו', יותר ויותר תתפעל, יותר תעריץ איזה גדלות, כמה אחרים גדול. השקפה הזאת תפעל הרבה על הכוח המוסרי המעשי של האדם. זה משפיע על המוסר, להשתעבד לרצון קונו, ללכת בדרכיו הטובים, לשמור מצוותיו באהבה ויראה. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא דואג לכל היצורים, ומשביע לכל חי רצון, עושה כל כך הרבה דברים טובים בעולם. תראה, זה הקדוש ברוך הוא, איזה רחמן הוא, איזה טוב לכל. אז זה משפיע עליך גם להיות כזה. מלא אהבה ואירה, וככל שתהיינה המושכלות מידיעת המציאות יותר מרובות, תגדל בשלמותו בערך זה. עונה, אחרי שכבר קנענו עליו דעה שלמה וחשובה, כללית ופרטית ביסודי המציאות ומון פרטיה, יעלה לשלמות המדעית, להכיר איך כל הפרטים הרבים מתכנסים, כולם, הלוך והתכנס לכלל אחד. באמת, הכרה המדעית היותר מפותחת, זה לא רק שאדם מתפעל, וואה, יש גם את זה וגם צמחים וגם וגם וגם. ככל שאדם מתקדם מבחינה מדעית, הוא רואה דבר יותר מעניין. שלמרות שיש בעולם המון המון יצורים שונים, יש מכנים משותפים לכולם. אותם חוקים פיזיקליים משפיעים על כל מיני מערכות, אותם חוקים כימיים. ועד הבא אפשר לסכם המון המון תופעות בטבע בחוקים מאוד קצרים, מאוד פשוטים, מופשטים, שמאחדים המון 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 נושאים במציאות, ואפשר במובן מסוים לכלול בחזרה את כל המציאות לכלל אחד, ולבאר שכל ריבוי הכוחות מתאחדים כולם לכוח אחד. ומעומק הדעה הגדולה הזאת מאים להכרת אמת כוח גבורתו של יוצר כל מכין תבל בחוכמתו. אז מה הדגש? האם אנחנו מדגישים את החסד של הקדוש ברוך הוא? וכשמדגישים את החסד מדגישים את הריבוי. הוא עושה גם את זה וגם את זה וגם את זה, עושה המון 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 דברים. מדגישים את החסד, או שאנחנו רוצים להדגיש את החסד, אנחנו רוצים להדגיש דווקא את אחדות, את זה שהכל אחד, שיש פה קו אחד מנהיג את הכל, קו מדויק ששומר, שכל המציאות כולה מתאחדת לאורו. אתה רואה שבמציאות כולה יש לחוק, יש לה היגיון, היא מאוד מסודרת, היא בנויה לפי עיקרון אחד. מה יותר חשוב להדגיש בהסתכלות שלנו על המציאות? הידיעה הראשונה שמדגישה את הנתינה המאוד מגוונת של הקדוש ברוך הוא, תביע בדבריה באומרה, מה רבו מעשיך השם, להדגיש את הריבוי. והידיעה העליונה השנייה, תאמר אמרתה, מה גדלו מעשיך השם, איך שהכל פה בסוף מתכנס לאיזה גודל, לאיזה כללים עליונים. כל זמן שאדם עודנו צריך להתעוררות בהדרכה מוסרית מעשית, כיוון שהאדם מה לעשות, יותר חשוב, יותר דחוף, לעורר אותו למוסריות, מאשר להיפגש עם אמת עליונה, רוחנית, שהיא מאוד חשובה, אבל יש משהו יותר דחוף, וזה ליצור לאדם התעוררות מוסרית. הוא מוכשר יותר לקבל תועלת מההתבנות של יציאות פרטיות וריבוי מעשי השם. יותר חשוב להדגיש את הריבוי הזה. אבל כשאדם מתעלה, והוא כבר, את המוסריות הוא כבר רכש, הוא מתעלה לתכונה מדעית עליונה, עד שנפשו הזכת ימשכהו להתענג על השם, אז אדרבה, ברמה הרוחנית, האמונית, הפילוסופית, יותר חשוב להדגיש את, דווקא את ההשקפות הכלליות של אחדות הכוחות. כמו שהסביר הרב, שהמחלוקת בין בית שמאי לבית הלל לגבי מה מדגישים, ברא או בורא. שבית שמאי אמרו שצריך להדגיש יותר את הברא, כלומר את האמת הפילוסופית העיונית, המופשטת, שהקדוש ברוך הוא ברא את הכל בחוכמתו. אז לשיטתם, כיוון שזה מה שחשוב להדגיש את האמת האמונית, אז הם אומרים גם שיותר חשוב להדגיש את האחדות שבכל העולם, שזו אמת אמונית יותר מופשטת. העולם כולו מאוחד, לכן הם אומרים להגיד, מאור האש. בית הלל שיותר אכפת להם לעורר את הרגשות של האדם ולחנך אותו מבחינה מוסרית, והם אמרו תדגיש את ההווה, בורא, הקדוש ברוך הוא כל הזמן דואג לך. זה להדגיש את הצד הזה שאתה כל הזמן השם דואג לך, בורא. אז הם גם רצו להדגיש את הריבוי, תראה הוא דואג להמון המון יצורים והמון צדדים, מאורי גיוון, תראה איזה כמה המון סוגים של נתינה. אז בית שמאי ובית הלל נחלקו לשיטתם, האם הדגש הוא, לפי בית שמאי, להדגיש את האמת הרוחנית, האובייקטיבית, או להדגיש את המשמעות המוסרית, הסובייקטיבית, לגבי האדם. וזו מחלוקת בית שמאי ובית הלל קלאסית, שיש לה, אפשר ככה לשדור הרבה מחלוקות של בית שמאי ובית הלל. בית שמאי אומרים, בוא נלך לעיקרון, על האמת היותר עליונה, כפי שהיא, בבית הלל בוא נלך לאדם וננסה לראות מה יותר יעזור לו היום במצבו הנוכחי, איך לקדם אותו יותר נכון. כמו שראינו למשל בין שמאי להלל, כמה הבדלים בגמרא בשבת, ששמאי אומר דחפו באמת הבניין, והלל אומר טוב בוא נראה מה אפשר לעשות עם המציאות. בית שמאי סבירה לשרו להרשים את התכונה העליונה של הברכה, בוא נלך על האמת הכי עליונה, הכי פילוסופית, מאור האש, האחדות של כל הכוחות הפרטיים. עד שלמשל החום והאור שהם נפרדים לפי השקפה ופרטים מפעולותיהם, באמת הם אחדים בעיקרם, באמת בכל, בסוף המציאות כולה אחת. ועודין לכל הפרטים הרבים עד אין חקר. וגדולה היא הכרה שחד הנאור היקה ונורא. להכיר דווקא את כוח האחדות שהתברך, ושלמות הדעת בעומק הרעיון. מה עם המוסר? ממילא יפעלו הכוחות המוסריים. אם האדם תופס שהעולם הוא אחדותי, אז הוא נהיה אחדותי בעצמו גם. הוא נהיה אדם מאוחד עם רצון השם. זה המוסר מושפע מהדעת, ולפי זה פעולות לטובה. בית הלל אומרים, לא, צריך לכוון את תכונת הברכה לפי המציאות של בני אדם, לפי החמורי לרוב האנשים. בוא תלך לפי רוב האנשים, הם צריכים, תקדם אותה מוסרית, צריך השלמה מוסרית בפועל. והצד הראשון, זה הכרה פרטית של מה רבו, זה רק הקדוש ברוך הוא דואג לו כל כך הרבה יצורים. מזה יבוא אל מעלה הרעומה של הכרת אחדות הכוחות. ולכן ראוי לברך מאורי האש על ריבוי הכוחות והתועלות השונות היוצאות מהאור. תעבור אחר כך להשקפה בכלל, על זה שיש המון מעשי אדם ותחבולותיו ביצירה. תראה כמה המון ברכה, הכל זה ענפים יוצאים על פי חפץ עליון, שבא מחוכמתו שנתן לבשר ודם, להכיר מעשי ריבון עולמים אשר בא עלינו לעשות. ומכוונים עם אלה הדברים לברא או בורא. כן, אותה מחלוקת בין ברא או בורא, האם להדגיש את העבר, את העבר או את ההווה, את הפילוסופיה או את המוסר, אותו דבר גם נחלקו, האם מאור או מאורי. אבל פי שבזה לא פליג, העניין מחייב, כלבעלי המדם או כניגשים אל השם להכיר כבוד ואחדות נשגבה, לפי בית שמאי שהדגש זה אחדות הכוחות של הבריאה בשורשם ויסודן, הולכים אחרי השורש, לכן יותר ראוי להכיר כוח העבר, כי זה מדגיש יותר את השורש האחד מצד חוכמת אלוקים הקדומה, ולכן הוא אומר שברא מאור האש, כך היא המגדל להשלמת את החוכמה, את השכל הנאצל. אבל לפי בית הלל הדגש זה השלמת השכל המוסרי המעשי, ולכן אומרים מאורי, בהתחלה דרשתו להתעורר על הריבוי של מעשי השם. ולכן אנחנו צריכים להדגיש את הרע המוסרית שמגבירה את הרגש הטוב, בגלל שאתה רואה שהקדוש ברוך הוא כל הזמן מתמיד איתך, כל הזמן עוזר, נותן. צריך להדגיש יותר את התמידיות, את ההווה, בורא מאורי האש. ושניהם אמת, אמיתה. אמנם מקבל הרושם, יפעלו עליו כל אחד לפי מדתו, מצבו, במוסר ובשכל. מה מותאמים הדברים לפי מידתם של בית הלל ובית שמאי? זה הכל נובע משורשי השורשים. מידת הדין מתיוחסת לבית שמאי. עניינה לעלות אל חקר עומק החוכמה המופשטת הגדולה שנעלית מכל רגש, הכרה יותר ויותר אובייקטיבית, שאומרת כי חטאים תרדוף רעה, ותכשיר את האדם להכרת הכוח האחדותי והכוח העבר שמצד החוכמה העליונה. כי מה האדם אשר יבוא אחרי המלך אשר כבר עשה, הוא צריך להגיד את האמת, את הדין, הקדוש ברוך הוא עשה כבר את הכל ושום דבר לא מתחדש כאן, והכל אחד. על בית הלל מידתה מידת החסד, כמו הלל רבם שנוח ואנוותן, והם מדגישים יותר את הרגש לפי המידה האנושית, וזה חפץ השם בעולמו, חפץ חסד הוא, ואי אפשר לעולם להתקיים מידת הדין אלא בשיתוף מידת הרחמים. וגם עולם מוסרי בכללו, הם עשו דרך סלולה לכל העם, צריך להדגיש יותר מה כל הרוב העם איך מצרפים אותו, ולעלות בקטן כגדול, להעיר על הפרטים הרבים, תראה כמה פרטים יש בעולם, מעשה השם, חסדו הגדול, הבלתי פוסק, להדגיש את התמידות, שהוא משפיע טובה בכל רגע, הוא מחיה כל הזמן את כל מעשה ושיר עשה ועושה. כמה גדולים דברי הבאים בסוד השם, האומרים שלעתיד לבוא, תהיה הלכה כבית שמאי, ככה יש מסורת בשם הארי הקדוש, שלעתיד לבוא הלכה כבית שמאי, כי הכוונה הכללית, אומרת שהכשר הגדול לאט לאט תעבור הכשרה אנושית, לעולם יהיה מוכשר ומתוקן לעומק החוכמה, ולא צריך עם הביטוי הרגשי, לא צריך יותר לדבר על הרגשות כדי להכשיר את הסובייקטיביות שלנו, אנחנו כבר נהיה מתוקנים מבחינה מוסרית, נוכל להיפגש עם האמת הכללית כפי שהיא באור החוכמה והשלמה המודעית, ומי שראו להשתמש בה כבר כלולים כל השלמויות. השלמת הרגש בהווה זה רק הכנה בשביל להכין את המקבל להכיר את האמת, להמיטתה. ואין לזה חילופי דינים בשביל מתורה חלילה. כי יש תורה שבעל פה בהלכות מסופקות, כשיהיה הכל המכונו, ראוי לחתך על פי סנהדרין גדולה, אל תגיד שזה פתאום יהיה לפרק את ההלכה. לא, זה שפוסקים הלכה כבית הלל עכשיו, לגיטימי, אבל כשהסנהדרין תימנה לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא נתן כוח לסנהדרין, ובעזרת... בעזרת הכוח הזה, סנהדרין יוכלו להחליט שפתאום זה הלכה כבית שמאי, וזה בסדר גמור. הם יכריעו לפי צדקתם וחוכמתם הרבה, ולהם אנחנו נשמע, לבלתי איסור, מימין ושמאל, ואת משפט ידע לב חכם. וחוזקת הגמרא את זה בברייתא, שיש באור ולא באש, כנוסח הברכה מאורי האש, לראות שראוי לסמן את הברכה על צד המאיר שבאור, לא על צד החום לבדו, ומצד האור יש הרבה מאורות, הכוונה הפרטית בגיון הלב להראות לסוד ההכרה של מציאות מצידנו, הכרה סובייקטיבית של בית הלל, ואנחנו רואים הרבה פרטים, חילוקי מעלות, התבונות פרטית. ומזה נבוא להתבונות הבריאה מצד הבורא התברך. מתוך ההתבונות סובייקטיבית נסתכל גם איך זה מצד הקדוש ברוך הוא, שמצידו באמת הכל אחדות פשוטה. מצד האמת האלוקית אין יותר חילוקי ערכים ומדרגות. מצד הקדוש ברוך הוא יש מאור, כמו שבית שמאי אומרים, על שם הפעולה יוצאת אל המשיגים וחשים את האור. ויש באור מצד עצמו, האור הוא אחד מצד עצמו, נכון, אבל אנחנו סובייקטים נפגשים הרבה גוונים. סברת בית הלל היא גם כן, באשר השגת החושים את מוחשי הריאות באמצעות אור האש, היא בהשגה כהה נגד השגתם לאור היום, היא מקבלת בערך אור השכל, מקבלת, מתאימה להשגה השנייה, להשגת המציאות מצדנו. כמו שאנחנו מדברים על האור, יש שני צדדים, יש את האור מצד עצמו, ויש את המאורות של האור, את הגוונים שלו, כמו שיש את האמת האובייקטיבית, ויש את ההשגה הסובייקטיבית, וראוי לבוא בתחילת השער בחקר פרטי, קודם כל מולכים בציר הסובייקטיבי. כמו שבריאתו של עולם, כתוב הירב והי בוקר, ברשע חשוך ועדר נאורה, מתוך החושם אמרו לנו אור האש. לכן ראויה ברכה להתרבות כערך הבריאה כולה שנבראה בבית. כמו שבריאת ספר בראשית מתחיל בבית, בית זה אות הברכה, אות הריבוי, שניים. צריך להדגיש שהעולם שהוא מתגלה אלינו מתגלה בגוונים, מתגלה בצדדים שונים. ומתוך הברכה אנחנו נכיר שמאחורי הקלעים בוודאי הקדוש ברוך הוא אחד. אז למרות שהקדוש ברוך הוא אחד, אנחנו לא מתחילים את התורה באלף, שזה האחדות, אלא מתחילים את התורה בבית, שזה הברכה והריבוי. ומתוך הברכה אנחנו באים להכיר באחורי בית הנעלם, שמאחורי הקלעים יש באמת רק דבר אחד. ומתוך זה באים למידת הקדושה. וזה ראשי תיבות, ייחוד, ברכה וקדושה. אנחנו דרך הברכה רוצים לייחד, ודרך ההתייחדות בעצם אנחנו חושפים שהעולם כולו בא ממקור עליון, וזה נקרא לקדש את המציאות. וזה רמזו חכמים בראשי תיבות, מעבר יבוק של יעקב. גם ביעקב עצמו נמצא גם י' גם ק' וגם ב', והדברים נאותים ברמז ודרישת רשומות. זה נושא ארוך, כל הראשי תיבות האלו של מעבר יבוק וזה. הכוונה שיש קשר בין המציאות הנגלית לנגד עינינו לבין השורשים שלה. אנחנו מצד אחד נפגשים מריבוי גדול, אנחנו דרך הריבוי שמים לב שמאחורי הקלעים יש שורש אחד. טוב, זה נושא ארוך, מה? שהיה צריך להיות בית יוד קוף. טוב, שבוע טוב, בהצלחה, חודש טוב, בשורות טובות.